ועדה.
הראש שלי לפחות לא מצליח לתפוס איך זה שחלקיק יכול להיות בשני מקומות בעת ובעונה אחת, ובדרך לא להיות בשום מקום. גם את הניסוי התיאורטי המחשבתי של שרדינגר והחתול, אני לא ממש מבינה עם כל חיבתי לחתולים, איך חתול להיות, יכול להיות בעת ובעונה אחת גם חי וגם מת. אז אולי צמד הספרים מכניקה קוונטית שיצא לאחרונה בהוצאת מגנס יעזור לי להבין. שלום למחבר, פרופסור נמרוד מוסייף.
שלום, נמרוד מויסייף.
מויסייף, טוב, מויסייף. כן, אולי עד סוף הרעיון אני אצליח לבטא זה כמו שתאריך. אז מהי תורת הקוונטים? מה זה קוונט?
תורת הקוונטים זאת תורה שעוסקת בתיאור תופעות למערכת שניתן לבודד אותה מהסביבה. וזה מערכת יכולה להיות גדולה, ובדרך כלל לבודד מהסביבה זה נורא קשה, מערכות גדולות, אז בדרך כלל מדברים על חלקיקים קטנים, על אטומים, על מולקולות, על אלקטרונים.
איך מבודדים אותה מהסביבה?
והבידוד שלה מהסביבה, לפני שאני אענה על איך, מה הבידוד מהסביבה, אז בואו נגיד על מה הייחודיות שקשור לחתול של שרדינגר וכל הדברים של התמר. אז המכניקה הקוונטית היא נראית נורא אבסטרקטית, והשפה שלה היא שפה של מתמטיקה. ובדרך כלל באמת קשה...
מה זאת אומרת היא נראית אבסטרקטית? היא לא רק אבסטרקטית, היא גם לא הגיונית, לפי ההיגיון הפשוט.
זה תלוי בהיגיון של הבן אדם.
נכון, אבל על פניו.
כן, אז הספר שלי ידרש כל, בוא נגיד למי הוא מיועד. הוא מיועד לסטודנטים שלומדים קוונטים בכימיה, בפיזיקה, בחומרים, בהנדסה, וגם לאלה שלא לומדים קוונטים בעצמם, אבל יש שם את הרקע כדי להבין אותם. והייחודיות שישנה בספר הזה, וזה קשור דרך אגב למה שאת שאל, ואני אענה על זה, זה בזה שמצד אחד אני רוצה לתת את הפורמוליסטיקה ואת ה... בסיס באמת להבנה של מכניקה קוונטית, מי שרוצה ללמוד אותה ולהשתמש בה. בצד שני, אני לא רוצה לוותר על המשמעויות שמסתתרות מאחורי זה, שיש להם גם אנשים שחושבים על פילוסופיה שקשור לזה, וגם מה אפשר לעשות איתה. אז אני אנסה לענות לך לגבי החתול של שרדינגר, לדוגמה, שזה בהתחלת הספר מופיע, ממש בעמודים הראשונים.
זה ניסוי, אחד הניסויים המחשבתיים הידועים
כן, זה
בעולם.
כן, זה ניסויים מחשבתיים, אבל, אבל יש לזה השלכות, ותכף זה מה שאני רוצה לתאר. נתאר משהו נורא פשוט. נגיד שאנחנו זורקים כדור טניס על הקיר, והוא חוזר אלינו. עכשיו, לבודד אותו מהקיר, זה אומר שאנחנו צריכים שזה יהיה בוואקום, שלא יהיה אוויר. אנחנו רוצים שלא יהיה חיכוך, ואם היינו עושים את זה כשלא יהיה שום חיכוך, שום מעבר אנרגיה מהכדור אל הקיר שיספק שם...
אז הוא לא יכול לחזור אלינו, לא?
אז הוא יחזור אלינו. עכשיו, במערכת מבודדת לחלוטין אידיאלית, אז כשאנחנו נקפיץ את הכדור אל הקיר, אז יש סיכוי שאם אנחנו לא נסתכל על הכדור, אנחנו פתאום נזרוק את הכדור הרבה פעמים לקיר, אנחנו נראה שהכדור פתאום לא חוזר. ואם יהיה צופה מהצד השני שהוא כן יפקח את העיניים באותו זמן, הוא יראה את הכדור אצלו. והתהליכים האלה יהיו נורא נדירים.
זאת אומרת, הוא יהיה גם אצלו וגם בתוך החדר?
לא, אצלי הוא לא יהיה. הוא יהיה בצד השני של הקיר. ההסתברות שזה יתרחש היא תלויה בעובי של הקיר, בגובה שלו, בכל מיני פרמטרים מהסוג הזה.
אבל אם נערוך את הניסוי הזה כמה וכמה וכמה פעמים, כל פעם תהיה תוצאה אחרת, לא?
אז הדבר המדהים של מכניקת הקוונטים היא שבדרך כלל אנחנו רגילים, ועוד לא גמרתי לספר את הדבר המפתיע בסיפור שסיפרתי מקודם, שבדרך כלל אנחנו רגילים שאם אנחנו עושים ניסיונות וחוזרים עליהם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם,
אנחנו מאששים אותם.
אחרת, זה נובע משהו שבמכשיר המדידה שלנו לא בסדר.
או שהניסוי כולו לא תקף.
מה זה נקרא לא תקף? אם עשינו את הניסיון נכון, אז הוא תקף. רק פשוט מדדנו לא מספיק מדויק. אם אנחנו רוצים למדוד משהו, ואנחנו לא מקבלים כל פעם באותו ניסוי, לא חוזרים עליו כל הזמן, זה אומר שלא חזרנו עליו בדיוק אותו דבר. מכניקה קוונטית אומרת שאפילו אם נחזור על הניסוי בדיוק מוחלט, ואפילו אם יהיה לנו מכשירי מדידה של טכנולוגיה עתידנית שאנחנו לא מכירים אותה, יש לנו מכשיר של אלוהים, שלא עושה שום שגיאה, יש סיטואציות מסוימות של לחזור על ניסיון המון המון פעמים, ולמרות שאין לנו שום שגיאה במדידה, שכל פעם נקבל תוצאה אחרת. כמו בסיפור שסיפרת לך עם הכדור הזה.
אז בגלל זה זה נשמע מאוד לא הגיוני.
נכון, ואני אספר לך משהו עוד יותר לא הגיוני. עכשיו, אני רוצה לחזור לעניין של בספר, שמצד אחד נתתי הוכחות מתמטיות למה שאני מספר לך, מצד שני גם תיארתי את זה בצורה קצת ציורית כמו שאני מספר כרגע, וגם אומר מה קורה, מה, למה זה מעניין גם טכנולוגית. אז אני אקח את הסיפור שסיפרת לך כרגע, נגיד שעכשיו אני בונה שני קירות. זהים לחלוטין, אותו עובי, אותו גובה, פונקט, אותו דבר. וזורק עוד פעם את הכדור. ואני זורק את הכדור כמו מקודם, וזורק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ומהצד השני, פתאום קורה שהכדור עובר את השני המחסומים האלה, והפעם הוא יעבור ב-100%. כלומר, כל פעם שאני אזרוק את הכדור הזה על הקיר, ולמור, בגלל ששמתי גם קיר בצד השני, אני אמצא שהקיר הזה לא חוזר, הכדור לא חוזר אליי, אלא עובר לצד השני.
זאת אומרת, מה שיכול להיעלם מנקודה אחת ולהופיע באחרת,
הוא
יעבר אותה
ויופיע בצד השני.
בלי לעבור אבל תווך כלשהו.
מה הוא עושה באמצע, וזה הדבר היפה.
אין אמצע.
השאלה שאת שואלת, במחלה הסבנטית אי אפשר לענות עליה. אני אגיד את זה יותר מזה, אם אני אעשה לעשות מתהליך מדידה, שאת רוצה עכשיו לעשות...
איפה הוא בכלל?
ואני ארצה לראות איך הוא עובר מצד השני, כל התופעה תיעלם, כל הקסם יתפוגג.
זאת אומרת, אם נפקח את העיניים, לא...
האם תפקחי את העיניים, תרצי את התופעה, אל תפקחי את העיניים.
למה? תשאירי
את העיניים עצומות.
אבל למה? זה כל כך לא הגיוני שמשהו תלוי בזה שאם אני רואה אותו או לא רואה אותו, כמו מחיאת כף יד אחת באמצע היער כשאין אף אחד מסביב.
כן. מחלק הגוונטי טוענת שבעצם, לפי מחלק הגוונטי, כל עוד את לא עושה את תהליך המדידה, אז החתול של שרדינגר הוא חי ומת. הכדור שלי נמצא גם פה וגם שם, הוא נמצא בכל מקום. תהליך המדידה קובע בצורה סטטיסטית אם הוא יימצא פה או בצד השני. בסיפור של שתי הקירות שסיפרתי לך, רק אם אני זוק את הכדור במהירות מאוד מאוד מוגדרת היטב, רק במהירויות מסוימות הוא יעבור שתי הקירות ב-100%. אני אסתה קצת מהמהירויות האלה, הוא לא יעבור לשם. ואני אדע את זה רק אם אני אפקח את העיניים בסוף הסיפור בצד השני. ועכשיו השאלה מה זה, זה נשמע נחמד. על בסיס הזה, אני גם אתאר בספר, בונים התקנים אלקטרונים. למעשה, ההתקן האלקטרוני הכי זעיר שמשתמשים בו, באלקטרוניקה, הוא מבוסס על האפקט הקוונטי הזה. והוא נמצא כמעט בכל מכשירים שאנחנו חושבים עליהם. אני אפילו לא יודע באיזה מכשירים, כי קשה לחשוב. כל מכשיר מזערי קטן, שרוצה אלקטרוניקה עם רכיבים קטנים, הדבר שמבוסס, העיקרון שסיפרתי לך, יהיה שם.
זה עקרון האי-וודאות? של אייזנברג?
לא, זה לא עיקרון האי-וודאות, זה העיקרון של הסופר-פוזיציה, שבעצם יכולים... במחלק הקוונטית, החתול יכול להיות גם לחיות וגם למת, ורק המדידה תחליט אם הוא חי או מת.
אז מהו עקרון הוודאות?
עקרון האי וודאות,
שהוא גם שייך לעניין.
קוראים לזה עיקרון, הוא לא עיקרון, כי עיקרון אי אפשר להוכיח. ובמחלק הקוונטית, כמו שבספר אני מתאר, אני כאן נותן לו הוכחה מתמטית, ואני אגיד לך מהו. הוא אומר שאי אפשר לבדוק, למדוד בוודאות מוחלטת שני גדלים כמו מקום ומהירות. כלומר, אם אני רוצה לדעת באותו זמן את המקום של החלקיק ואת המהירות שלו, אם אני אבדוד את המקום שלו בוודאות מוחלטת, יש לי מכשיר של אלוהים, מדידה שקובע בדיוק מוחלט עם כל הספרות אחרי הנקודה את המקום של החלקיק, האי ודאות במהירות שלו תהיה אינסופית גדולה. מכפלת האי ודאות במדידה של המיקום של החלקיק ושל המהירות שלו היא יותר גדולה מגודל מסוים. יש מינימום מסוים שממנו אני לא יכול לעבור. ונשאלת השאלה למה זה טוב.
באמת, למה זה טוב. איך יכול להיות שמשתמשים במשהו שאין בו ודאות, ואי אפשר למדוד אותו, ואי אפשר לדעת איפה הוא, במכשירים אמיתיים שעובדים?
כן. אז למעשה זה עניין, האי-ודאות במיקום ובמהירות יכולים להיות המכפלה שלהם מספר נורא נורא קטן, שבעצם זה לאדם רגיל, זה יראה שכאילו מדעת אותו בוודאות מוחלטת, אבל זה לא נכון. עכשיו, איפה משתמשים בעובדה הזאת? בעובדה הזאת משתמשים בתהליכי הצפנה. נגיד שאני רוצה לבנות צופן, לקודד, לאחסן אינפורמציה, או אני רוצה להעביר אינפורמציה ממקום למקום, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים להעביר קודם צפנים.
שהיא לא תעבור בשום מקום באמצע.
זה לא רק זה, כל מי שימדוד אותו באמצע יערוס את תהליך ההצפנה ולא יכול לגלות מה קורה. אם מישהו ינסה להאזין לנו, כל ה... הדבר הזה יתפוגג, והוא לא יכול להוציא שום אינפורמציה משם, ממנה, וגם האחר לא יוכל להוציא מזה.
זאת אומרת, אומגה, אומגה משוכללת, כן.
אז על הדבר, על הבסיס הזה, עובדים, ואפילו יש תהליכי הצפנה מקוונטתיים, שמאפשרים להעביר באמת איזה מידע ממקום A למקום B, או לאחסן מידע, מבלי שמישהו שהוא לא מורשה או לא שותף סוד, יוכל להאזין לו. ואם מישהו ינסה לפרוץ את זה, אנחנו נדע מזה, כי גם אנחנו כבר לא יוכל לקבל את האינפורמציה.
אף אחד לא יוכל לעשות את זה.
אף אחד לא יוכל.
אני לא מבינה איך תורה, אני עדיין לא מבינה, איך תורה שמתארת את התנהגות החומר בקנה מידה קטנים כל כך, מסבירה גם תהליכים קוסמיים בקנה מידה ענק, כמו למשל התפשטות היקום. איך זה יכול להסביר את זה? וזה מסביר עוד הרבה תופעות אחרות.
נכון. אז א', אני קודם התחלתי את הדיבורים שמכניקה קוונטית לא מפתחים אותה רק לדברים זהירים. מכניקה קוונטית מפותחת לחלקיקים ולגופים שאפשר לבודד אותם מהסביבה. אז ברור שבקוסמוס בטח אפשר לבודד אותם יותר בקלות מאשר אצלנו
על פני כדור הארץ, כן.
אבל אסור לחשוב שמכניקה קוונטית רק מתעסקת בדברים כאלה אבסטרקטים, מופשטים, הצפנת מידע וכולי. מחלק הקוונטים מסבירה את מהות החיים בצורה אלמנטרית. אני אגיד לך משהו, דוגמה.
נגיד יקום מקביל, זה מסביר? בוודאי. אני יכולה להיות גם פה וגם שם.
זה מחוץ למחלק הקוונטים. את מדברת עכשיו על שילוב של מחלק הקוונטים ותורת היחסות, וזה לא בתחום שישנו בכלל בספר שלי. אני, הספר שלי...
אבל זה קיים. על פניו.
זה לא תחומי. אבל... ורק שמענו לא מזמן הרצאה בטכניון על היקומים המקבילים. אבל הנקודה שאני רוצה להגיד זה משהו לרדת עם משהו הרבה יותר ארצי. אנחנו יודעים שהחיים על פני כדור הארץ כולם מבוססים על העובדה שיש לנו מים. החיים שלנו מבוססים מסביב למים. כשאנחנו מחפשים חיים בפלנטות אחרות, בכוכבי לכת אחרית, אנחנו מחפשים איפה יש מים. למה מים? מים יש להם מבנה כזה שגורם לכך שהחיים שלנו יפתחו מסביבם. מולקולות המים בנויה משלושה אטומים, שני אטומים
מימן. H2O, כן.
יפה, הנה את יודעת.
אלמנטרי.
שלושת האטומים לא נמצאים על קו ישר. אם הם היו נמצא קו ישר, החיים על פני כדור הארץ לא היו כמו שהם עכשיו.
למה?
בגלל שברגע שהם לא נמצאים על קו ישר, והחמצן מושך אליו יותר אלקטרוני מאשר המימן, יש להם מה שנקרא מומנט דיפול. יש התפלגות המטענים על פני המולקולה הזאת עם כזאת, שהחמצן הוא קצת יותר שלילי מהמימנים. והדבר הזה מסביבו התפתחו כל החיים שאנחנו מכירים. ולמה מולקולות המים, שבנויה משלושה אטומים, היא לא בנויה על קו ישר? יש לה זווית בערך של 109 מעלות ביניהם. לעומת זאת, מולקולה של שלושה אטומים אחרת כמו סיור שניים, זו תחמוצת הפחמן, היא קו ישר. למה?
למה?
את צריכה לקרוא את הספר.
את כל הספר עד שנמצא את
התשובה. קוונטים.
וואו, נראה לי שזה גדול עליי.
היא מסבירה את הקשר הכימי, היא מסבירה את הקשר, את המבנה הגיאומטרי של מולקולות, והדבר שעכשיו אמרנו שהוא בסיס לחיים שלנו, הוא בעצם תופעה בסיסית קוונטית.
אוקיי, זאת אומרת... עקרון האי-ודאות, אנחנו לא יודעים יותר מה שיודעים, אבל בכל זאת זה מסביר הכל.
בעקרון האי-ודאות יש גם ודאות. אנחנו בוודאות יודעים שיש אי-ודאות.
זה מעניין מאוד, וגם כמו שרמזת, מנקודת מבט פילוסופית, זה מעניין לא פחות.
נכון.
מכניקה קוונטית, צמד ספרים חדש, אולי יעזור לכם להבין סוף סוף את סודות היקום. תודה לך, פרופסור.